או, הסכמי השלום, בדיוק. טוב, שלום לכולם. שבוע שעבר לא זכינו, לא היה שיעור. אנחנו, אבל הגענו פרשת תולדות. בכל אופן, ברוך השם, שבוע שעבר זה היה סיבות טובות, נודע לנו בת, ברוך השם. תודה רבה, תודה רבה. קוראים לה רות דבורה. איזה דרשות אחרי זה, אבל... מה זה? שתי אחות, אחת רות, אחת דבורה. או, יפה, אחת רות, יפה מאוד. נפלא. מחייבים, שמות מחייבים, אתה אומר, נעביר לה את המסר. היא תהיה מוכנה לקבל אותו. טוב, אז בכל אופן, אז אנחנו פרשת תולדות, אבל עברנו את חיי שרה, מגיעים לפרשת תולדות. ובאמת הנושא שלנו היום זה הסכמי שלום עם הפלישתים. מזכיר לכם משהו? מזכיר לנו משהו? מדברים על זה קצת, לא? יש, אין הסכם שלום. יש, תראו, אז יש לנו פה המון חומר, אז אם אתם רוצים שנספיק אותו להיות בשקט. הסכמי שלום עם הפלישתים. זה ממש מה שקורה היום, מה שמתרחש היום. לפעמים אנחנו, מה זה לפעמים? התורה, היא מדברת לנצח. מדברת לנצח של עם ישראל, הדורות של עם ישראל. בסדר? ויש... כאשר מתחדשים כל מיני אירועים חדשים בעם ישראל, אז איך אנחנו יודעים להתבונן אליהם בצורה, חוזרים לדברי רבותינו, לדברי ראשונים אחרונים, לפעמים גם בתורה עצמה, מה זה לפעמים? הכל כלול בתורה עצמה, לפעמים אנחנו לא יודעים לראות את זה בתורה, אבל זה כתוב מפורש בתורה, זה ממש בולט. ממש הפרשה שלנו, כן, היא מדברת אחד לאחד על נושא הסכמי השלום איתם, שלנו וגם הפרשה של וירא. כן, צריך לראות את שתי הפרשיות האלה ביחד. אז מה מדובר? יש לנו באמת הסכמי שלום עם פלישתים בשתי הפרשיות האלה. אחד עושה אברהם עם אבימלך, זה הפעם הראשונה. פעם הראשונה אברהם עושה הסכם שלום, עוד מעט נלמד אותו קצת, ובפרשת תולדות אנחנו פוגשים את, בעצם פרשת תולדות מתארת את קורותיו של יצחק אבינו. את קורותיו של יצחק, ובקורותיו של יצחק, אחד מהדברים זה שהוא יורד לעזה, לגרר שם, ושם פוגש גם את אבימלך, וגם כן עושה איתו הסכם שלום עם, עם אבימלך. אז יש הרבה דברים שאפשר וצריך ללמוד מההסכמים האלה. אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להתחיל עם ההסכם שלום של אברהם, כי זה היה הפעם הראשונה, ואחרי זה נעבור בעזרת השם ליצחק לפרשה שלנו. אז מה מסופר על אברהם אבינו? אברהם אבינו כתוב ככה, ויהי בעת ההיא בפרק כ"א, ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמור אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה. ואתה ישבע לי באלוהים הנה, אם תשקור לי וניני ונכדי. כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. ויאמר אברהם אנוכי ישבע. אברהם מסכים. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה ומתי לא הגדת לי. וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום, ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך, ויכרתו שניהם ברית. אז הם עושים ברית ביניהם, ברית שלום. ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהן. ויאמר אבימלך אל אברהם, מהן השבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? ויאמר, כי את שבע כבשות ייקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. אז אבימלך הולך לעשות, הוא ניגש לאברהם לבקש הסכם שלום. מה לדעתכם? למה הוא עושה את זה? למה אבימלך צריך ללכת לאברהם לעשות, לבקש ממנו ברית שלום? מאיזה סיבה? ואז מה? מה אכפת לו? שהוא מנצח, אז מה הוא חשש שאברהם יבוא וילחם נגדו? הוא לא עושה לו משהו רע, למה שאברהם ילחם נגדו? הוא לא עושה לו, זה לא כמו ארבעת המלכים, הוא לא מתכוון לעשות לו זה. ואם הוא יעשה לו משהו רע, אז כנראה אברהם כבר, הברית לא תקפה. כן, אם הוא יפגע באברהם, הברית כבר לא תקפה. אלא נראה שאבימלך מסביע ראשי עריר, שבעצם הפרשייה הזאת מתי מגיעה? אחרי שאברהם מסלק את ישמעאל מהבית. מסלק את ישמעאל, ועכשיו בעצם נשאר, היורש של אברהם נשאר פה. יש לאברהם המשכיות, יש לו, הוא בחר בזרע, הוא בחר בהמשך. וההמשך הזה יודע אבימלך, יודע אבימלך שההמשך הזה, הוא עתיד להקים, לצאת ממנו אומה, לצאת ממנו עם שלם. עם שלם שגם הבטיחו לו את הארץ, שהקדוש הבטיח לו את הארץ לעם הזה. ולכן הוא אומר, הוא לא עושה עכשיו ברית רק עם אברהם, הוא עושה בעצם ברית עם אברהם בשביל, בעיקר, לא, אם תשקור לי ונני הוא נחדי, כלומר בשביל הדורות הבאים של הצאצאים, כי הוא יודע שיצא מאברהם עכשיו גוי גדול. אחרי דתו של יצחק, שיש לו המשך, ודאי שיצא מנו אומה ישראלית. כן, בואו נראה קצת הרשע הריר שאומר כאן, לאחר שאברהם שילח את בנו הגדול, ישמעאל, ועתיד ביתו נשען אך ורק על יצחק התינוק, שזה אתה נגמל, אבי מלך, מלך הארץ, מלווה בצר צבאו בא אל אברהם. שני האנשים ביקשו מאברהם להישבע שלעולם לא יתנהג במרמה עם המלך ולא עם הדורות השני והשלישי אחריו. ברור שאבימלך אינו פונה אברהם האדם הפרטי, כי שוב אין לו סיבה, אברהם לא מאיים עליו, ואם הוא יפגע באברהם אז כבר הברית לא תקפה, אז ממה נפשך? אלא אבימלך חושב ללא ספק על עתיד בו יהיו צאצאי אברהם ומה בזכות עצמה. זה ממש התחלת הסכמי השלום של עם ישראל. הוא אומר פה, אני מחייב פה עכשיו את הצאצאים של אברהם אבינו, את הצאצאים, את האומה שתצא מנו אני מחייב בברית הזאת. ועקב כך יהיו בעמדה מאפשרת להם להתייצב מולמו של אבימלך כידידים או כאויבים. כן? בקיצור, כל המעמד הזה אינו מתקבל על הדעת, אלא בהנחה של אבימלך הייתה בעת הידיעה מסוימת מהבטחות הקדוש ברוך הוא לאברהם. וחמת ידיעה זו רצה אבימלך להבטיח לעצמו ולארצו את ידידותה של האומה העתידה הזאת, על בסיס התחייבות שניתנה לו מאבי הראשון של האומה. הוא רוצה שההתחייבות של אברהם, הברית של אברהם, תחייב את הצאצאים שלו. בסדר? ואז זה בעצם ברית עם האומה הישראלית שעתידה לגדול ולצמוח כאן בארץ ישראל. עכשיו, תראו, יש פה דבר מאוד מפתיע בפסוקים. בואו נתבוא רגע בפסוקים, מה כתוב פה? שאבימלך בא לאברהם ואומר לו, כן, אם תשקור לי ונני ונחדי, כחסד אשר עשיתי ממך, תעשה עמדי מה שקרת בה. והוא אומר, אברהם, אנוכי ישבע. כן? אנוכי ישבע. מה חסר פה? כלומר, מה לא כתוב פה? שימו למה כתוב פה, שבעצם אבימלך בא ודורש מה? דורש, מבקש, מאברהם מה? הוא מבקש ממנו ברית שלום, נכון? רגע, ואומר לו, אם תשקור לי ונני ונחדי, כן? ומה אבימלך מבטיח? אה? לא, מה אבימלך מבטיח? כלום! הוא לא מבטיח שהוא גם לא ישקור לו ונחדו, הוא לא מבטיח את זה. כלומר, כתוב פה והחרטו שניהם ברית, אבל איזה ברית? כתוב פה ברית על ביניהם. אבל לא ליוניני ונחדי. זה אבימלך דורש מאברהם, מבקש מאברהם. אבל הוא לא מציע מעצמו, הוא רק אומר, אתה בקשה, וצאצאיך בקשה, שלא יפגעו בצאצאים שלי, בסדר? בסדר, מצוין. אבל שאני אבטיח גם דבר כזה, חס ושלום, לא יעלה על הדעת. זה מה שכתוב פה. זה הסכמי השלום. זה הסכמי השלום. תראו, אומר מה ראש האריש. עכשיו, למה זה ככה? רגע, למה אתם חושבים זה ככה? כי באמת אבימלך, באמת אבימלך מה? הוא באמת יודע שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתחייב על הילדים שלו. הוא באמת לא יכול להתחייב על הילדים שלו. הוא לא, מה זאת אומרת, איך הילדים שלו, למה שהם ישמעו לאבא הזקן שלהם, או למלך הזקן שהיה פה פעם, שאמר להם להתנהג ברמה מוסרית עם האלה שפה. אם הם לא מתאימים לנו, נבוא ונלחם בהם, בעם, אז ביהודים האלה, מה זאת אומרת? זה, ברור שהם לא, היושר הוא לא משהו שעומד, כן, היושר והאמת זה לא מה שעומד בבסיס החברה שאבימלך מקים, זה ודאי. הוא לא יכול להתחייב לא לצאצאים שלו. יותר מזה, אברהם גם לא ביקש ממנו. למה אברהם לא ביקש ממנו שהילדים שלו יישבו? כי אם אברהם יודע שאין מה לבקש. זה לא שווה לתת לנייר שזה חתום עליו, ההסכם איתם. בואו תראו את הרשע הראשון הנפלא הזה, אומר ככה. אופייני הדבר שכאשר דורש אבימלך שבועה כזאת מאברהם, אין הוא מעז לערוב גם הוא להתנהגות צאצאיו. נראה שגם אברהם לא ייחס כל חשיבות לשבועה הדדית מאבימלך שתחייב את יורש כיסו. והוא לא טורח לתבוע מאבימלך שבועה שכזאת. אברהם בוודאי ידע איזה ערך מועט יש לבריתות מדיניות שכאלה מחוץ לעולמו שלו. צאצאי אברהם לעומת, בסדר? צאצאי אברהם לעומת זאת, כשנעשו מדינה ואומה, וזה משהו שמאפיין את האמת של עם ישראל, את היושר של עם ישראל. כשנעשו מדינה ואומה, לעולם לא הקלו ראש בשום הסכם או ברית שקרתו. עם ישראל חותם משהו, אז הוא באמת מתכוון לזה. הוא מבטיח משהו, הוא מתכוון לקיים. הוא לא רק מבטיח, לא הבטחתי, כן, איך אומרים את זה? לא הבטחתי לקיים, נכון? הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. לא, בעם ישראל הבטיחו, אז הבטיחו, הבטחה זאת הבטחה. ואף בימי בית שני, כשעדיין נהננו מהזכות להיות מדינה בין שאר המדינות, אנחנו זוכים היום לזכות הזאת חזרה, כן, אנחנו כבר מדינה בשאר המדינות, נודעה המדינה היהודית על שקיימה בנאמנות את דיבורה ושבועתה. אז הנה, אז אבימלך עצמו לא מצפה מצאצאיו, אברהם לא מצפה מצאצאיו, אלא כל הברית שיש ביניהם זה מה? זה שאבימלך עצמו לא יפגע באברהם, זה ודאי אפשר, אבל הוא לא מבטיח שום דבר לצאצאים שלו. אבל מה שאברהם יבטיח שצאצאים שלו לא יפגעו בצאצאים של אבימלך, זה כן. זה דבר ראשון שאנחנו רואים. דבר נוסף, שימו לב שהרי אברהם, גם מה הוא עושה, לא רק שהוא גם מבטיח, אלא גם מה הוא עוד עושה, הוא גם נותן לאבימלך, תראו מה כתוב פה, בפסוק אב זין, ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ורחרטו שניהם ברית. זאת אומרת, לא רק שהוא זה שמבטיח פה את הברית, הוא גם זה שמשלם על זה. הוא גם זה שמשלם על זה, בסדר? אבימלך לא רק שהוא לא מבטיח שום דבר, הוא כמובן לא ישלם שום דבר, אברהם עוד נותן לאבימלך צאן ובקר, גם נשמע לו שהוא זה, לא יפגע בצאצאים, וגם נותן לו צאן ובקר. זה דבר מוזר זה, נכון? שטחים תמורת שלום, יש פה גם שלום וגם שטחים אתה נותן. אתה נותן גם את המבטיח הזה, וגם אתה נותן את השטחים אברהם. הוא משלם פעמיים, גם מבטיח את הברית וגם איזה, וגם משלם. נתנו שבע כבשות, אבל כתוב פה על שם השבועה, כשם נשבעו שניהם. כן, על שם השבועה. אז למה זה ככה? מה מתרחש פה עם אברהם? אלא, אברהם, מה, האם אברהם הוא נאיבי? כלומר, הוא זה שמבטיח פה, והוא גם זה שמשלם על ההבטחה. זה משהו מאוד מוזר, נכון? לא הגיוני, גם מבטיח, גם משלם על זה. אברהם הוא כזה נאיבי, הוא כזה תמים כזה, שלא אפשר לעבוד עליו. ברור שלא. אברהם אבינו זה דמות ישות מוצקה, בסדר? ישות מוצקה עם עמוד שדרה, הכי עמוד שדרה שאפשר, עם עוצמות חיים, הכי עוצמות חיים שאפשר. אלא מה? שאברהם אבינו הוא מייצג בעולם, את מידת החסד. הוא מייצג בעולם מידה מסוימת. את החסד, מידת החסד, מידת הנתינה, את מידת העין טובה. ואברהם אבינו, הוא יודע שאין מה לצפות מאבימלך והצאצאים שלו. אין מה לצפות מהם הרבה. והוא יודע שזה לא שווה את הנייה שחתום עליו, והצאצאים כנראה יפגעו בצאצאים שלו. אבל הוא מוכן לעשות ההסכם שלום, וגם מוכן לשלם אפילו על ההסכם שלו, לתת את הצאן ובקר, אף אחד לא מחייב אותו, אבל הוא נותן מרצונו הטוב. למה? כי אברהם מבטא את האידיאל שהוא רואה, האידיאל שאמור להיות. האידיאל שאמור להיות זה שגר זאב עם כבש. גם יגור זאב עם כבש. מי הכבש? אברהם. מי הזאב? אבימלך. גם זאב עם כבש יכול לגור. אברהם אבינו אומר, באמת השלום זה, כוח אלוקי שאמור להיות בעולם, שאמור להתגלות בעולם. וגם העמים הרמאים, וגם העמים הרשעים, וגם העמים האכזריים, גם הם אמורים להיות חלק מזה. נכון שעכשיו הם רחוקים משם, אבל אברהם אומר, אני מציב את האידיאל, אני כאילו מתעלם מהמציאות בשטח, ואומר, אני חותם איתכם, איתכם שלום, אני עושה שלום, וכאילו אני מאמין בך, אבימלך, אפילו נותן לך קש, תשלום על זה, אני לא צריך, אני נותן לך מטובתי, הייתי נותן לך צאן ובקר, כן? הוא מבטא איזושהי מידת חסד מאוד מאוד גדולה, שזה המציאות עכשיו, היא לא נמצאת שם, המציאות עוד רחוקה משם, כמו שנראה אצל יצחק, אבל אברהם הוא החסד בלי גבול, ולכן הוא אומר, אני אעשה הסכם שלום, אפילו שאין לו תקווה, ואין לו עתיד להסכם שלום הזה, וגם אני מוכן להוציא עליו נכסים וכסף, ולשלם צאן ובקר לאבימלך, כדי לבטא שכאילו אני מאמין שבאיזשהו שלב, גם הפלישתים האלה יתוקנו, גם הרמאים האלה של הפלישתים, וגם השקר שיש להם, גם הוא יתוקן באיזשהו שלב, גם הם יתוקנו, וגם הם יגיעו לשלום איתנו, גם יגיעו לאיזה מציאות כזאת, שהם כבר לא יהיו שקרנים באופן פתולוגי, כן, באופן עצמי שלהם. אז אברהם הוא לא נאיבי, הוא יודע שאין פה מה לסמוך על זה, אבל הוא מבטא ככה אמור להיות. גם אם זה לא בפועל לא יקרה, אני עושה את מה שאמור לקרות, מה שרצוי שיהיה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה. שיהיה שלום בינינו לבינם. יהיה שלום כי הם באמת יכירו בערך שלנו, הם יכירו באמת, הם יכירו ביושר, הם יכירו בערכים האלה. כרגע זה עוד רחוק, אבל אברהם מבטא כאילו את האידיאל של זה. לכן הוא מוכן גם לשלם וגם להישבע על זה. בסדר? אבל אחרי הכל, זה באמת המבטים של אברהם אבינו, מצד האידיאל של הדברים. אחרי הכל, יש ביקורת על אברהם. יש על זה ביקורת אלוקית על אברהם. הביקורת, כן, חזל אומרים שבאמת אברהם, שוב, למעלתו הוא לא יכל אחרת, הוא היה צריך לעשות את הדבר הזה לפי מה שהוא. אבל אחרי הכל, זה טעות היה. יש פה העם הפלישתי הזה, אבימלך, זה אנשים שלא עושים איתם שלום, הם רחוקים עוד מהמעלה של אברהם אבינו, וההסכם שלום של אברהם הוא יותר מדי מה? יותר מדי מחבר אותו אליהם. יותר מדי מחבר אותו אליהם. ולכן יש ביקורת מאוד מאוד לא פשוטה על אברהם בדבר הזה, שחזל דורשים שזה גם הוליד הרבה דברים, יש איזה תוצאות מאוד הרסניות. מה? ניסיון העקדה זה כן, זה גם נכון. גם ניסיון העקדה, אבל נכון. וגם עוד כמה תוצאות הרסניות שקרו בעקבות, במהלך הדורות לעם ישראל, בעקבות ההסכם שלום הזה של אברהם עם הפלישתים. אז תראו, בואו נראה את הדברים קצת במדרשים. ילקוט שמעוני אומר ככה, כן, מדרש של חזן, של חזל, צאן ובקר, אברהם נותן צאן ובקר לאבימלך. אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, אדם יחיד בררת לך מ-70 לשונות, יש פה 70 עוד, בחרת אדם יחיד שיקים פה אומה מיוחדת, כן? וקראת ברית עם אומות העולם. כן? אתם מבינים? מה הביקורת? זאת אומרת, מה אתה, הקדוש ברוך הוא בחר את אברהם בשביל שמה הוא יהיה? הוא יהיה כן, יהיה כלו כמו כולם, יהיה נבדל הקדוש ברוך הוא. יהיה מופרש משאר האומות, כן? ומה הוא עושה? כאילו, הולך ומתחבר איתם. הולך ועושה איתם הסכמי שלום. אז זה יכול לגרום במהלך הדורות שהבנים של אברהם ילמדו הבנים של אבימלך, ויהיו חברים אחד עם השני, ויעשו דברים ביחד. מה זאת אומרת? אתה הולך ומתחבר איתם? תודה רבה. תזכות אברהם העברי, אברהם יעבר אחד, ולא להתחבר איתם. אז על זה אומר המוהר המדרש, בגלל זה בא לו ניסיון העקדה. כן? אמר להם, בן יחיד נתתי לו, ואני אומר לו, עלה עולה לפניי. אז בואו אני אבחן אותו עכשיו לראות באמת אם הוא מתחבר עם האומות, או שהוא מבין שהוא אחר מהם, ושונה מהם בכל דרך חייו. עולה לפניי. אם יעלה הוא הרי מוטב, ואם לאו יפי אתם אומרים, שנאמר ויחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם. כאילו באמת אם הוא לא יעלה, זה אומר שהוא באמת יתחבר אל הפלישתים יותר מדי. מכאן אמרו, בעקבות הברית הזאת, תראו מה קרה פה, בעקבות הברית הזאת של אברהם הפלישתים. איזה תוצאות מרחיקות לכת יש לזה במהלך הדורות. מכאן אמרו, אין לך אומה בעולם שנשתעבדו בהן בישראל יותר ממנה. בשכר ברית שקראת אברהם את אבימלך, מלך פלישתים. בגלל שהוא קרא את הברית, אז אין אומה בעולם שהשתעבדה בישראל יותר מהפלישתים. מה הכוונה? הכוונה שכל התנך, כל ספר שופטים, כל המלכים, שמואל, דוד, הכל שם זה מלא בפלישתים שם. כן, מנחמים בנו, לפעמים כובשים, לפעמים משעבדים אותנו, כל מלחמות של שאול עם פלישתים, שאול בסוף מת מהפלישתים, דוד נלחם כל הזמן עם פלישתים, אז לפני זה בשופטים, המון 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 איזה. אז האומה שהכי הכי הציקה לנו, והכי נלחמה והכי השתעבדה בנו גם כן, זה הפלישתים, בגלל מה? בגלל הברית הזו שאברהם קראת איתם. אז אברהם בא לייצג פה איזשהו משהו אידיאלי. המלכים אומרים, רגע, אתה מתחבר לפלישתים יותר מדי, שים לב, אסור להתחבר להם יותר מדי. לא שאברהם אבינו, אנחנו לא באים ביקורת עליו חס ושלום. זה מעשה אבות סימן לבנים, זאת אומרת שמהמעשה של אברהם, זה יהיה תוצאות בנו, בבנים. לא באברהם עצמו, הוא ודאי שהוא לא מגיע, לא שייך למקומות האלה. אבל מעשה אבות סימן לבנים, אז אתה התחברת אל הפלישתים בדבר הזה, לא הבנת שאתה מופרש מהם, שאתה משהו אחר. אתה בקומת חיים אחרת, ממילא הם צריכים להזכיר לך כל הזמן מי אתה. אז הם יפגעו בך, הם יאבקו בך, הם משעבדו אותך כדי להזכיר לך שאתה מיוחד, שאתה לא כמוהם, שאתה אחר מהם, שאתה צריך להיות מנותק מהם. הם יזכירו לך את זה כל הזמן בגלל הברית הזאת. בסדר? אז כבר המדרש פה אומר, זה בגלל שאברהם מתחבר אל הפלישתים. הרשב"ם, בפירוש של שם בפרשת וירא, הרשב"ם באמת לוקח את הרעיון הזה של המדרש, ונותן לו קצת נופך תבלין חדש קצת, תבלין נוסף, ואומר הבעייתיות בברית של אברהם עם אבימלך לא הייתה מצד מה שהוא מתחבר עם אותו עולם, אלא מצד מה? מצד שהוא כאילו מוותר על ארץ ישראל. מוותר על שטחים בארץ ישראל. מוכר לנו? מוותר על שטחים בארץ ישראל, מה זאת אומרת? ועל זה הוא קיבל את ניסיון העקדה, אומר הרשב"ם. זה הפשט של הפרשייה של ניסיון העקדה, לפי הרשב"ם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כמובן שבעקדה יש עוד הרבה דברים, אבל אחד ההיבטים, זה מה שהרשב"ם אומר כאן. כתוב ואי אחר הדברים האלה, אומר הרשב"ם שם, כל מקום שנאמר אחר הדברים האלה, מחובר אל הפרשה שלמעלה. אז מה הפרשה שקדמה לעקדה? הברית עם אבימלך. אחר הדברים האלה שהרג אברהם המלכים, אמר לו קודם כל, תראה אברהם מן האומות. אף כאן, אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבימלך, לא הוא נינו נכדו של אברהם, ונתנו שבע כבשות הצאן, וחרה פה של הקדוש ברוך הוא. על מה חרה פה? על זאת שהרי ארץ פלישתים ניתן לאברהם, זה ארץ ישראל. איך אתה עושה איתו ברית שלום, ואתה כאילו מוותר על ארץ פלישתים. אומר, אתם אבימלך והפלישתים תגורו פה, ואנחנו לא נכבוש אתכם. איך אתה עושה את זה? וגם ביהושע מטילים על הרי 15 עני פלישתים גורל בכלל גבול ישראל. והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לא תחיה כל נשמה. כן? לכן והאלוהים ניסה את אברהם. כן? ניסה את אברהם קינטר, הוא אומר פה ניסה לא משון, ניסה לא משון כאילו לצער אותו, כמו מסע ומריבה, על נסותם את השם, כן? מסע ומריבה, בחנן השם ונסעני, כלומר נתגאית בבן שנתתי לך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם, ואתה לך ועלהו לעולה וראה מה הועיל הכריתות ברית שלך. כן? זאת אומרת שאברהם בעצם כאילו מוותר על ארץ ישראל וגם מוותר על הלא תחיה כל נשמה, יש פה גויים, אנחנו לא יכולים לחיות איתם באותו... באותו שטח, באותה מציאות חיים, באותה מציאות חיים משותפת. מציאות חיים משותפת, זה לא עובד ככה. זה עובד נבדלים ומופרשים מהם. ועל זה הוא מקבל את ניסיון העקדה, ממש כאילו על זה של המדרש. היסודות של המדרש רק עם איזשהו נופך שנותן לו, נותן הרשב"ם. ואז הוא מוסיף עוד דבר, אמרנו שתוצאה אחת הייתה בזה שהפלישתים היו האומה שהכי שיאבדו את עם ישראל. אבל לא, זה עוד הרבה תוצאות. תראו כמה תוצאות הרסניות באו מהברית הזאת של אברהם עם הפלישתים. מזה שאברהם כאילו גם משתתף עם הפלישתים, מוותר להם, וגם מצד שהוא מוותר על ארץ ישראל. וכן מצאתי אחר כך במדרש של שמואל, ויהי ארון השם בארץ פלישתים 7 חודשים. כך כתוב בספר שמואל, שלקחו את הארון לשבעה חודשים. אז כתיב את 7 כבשות הצאן תיקח מידי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לו 7 כבשות, תראו מה קורה פה. אברהם נתן לבאר 7 כבשות, מה התוצאה של זה? חייך שבניו עושים 7 מלחמות עם בניך ונוצחים אותם. 7 מלחמות של הפלישתים על 7 כבשות האלה. דבר אחר, חייך שבניו הורגים 7 צדיקים מבניך. ואלו הן שמשון חופני ופנחס, שאול ב3 בניו. דבר אחר, חייך שבניו מחריבים 7 משכנות. ואלו אין אוהל מועד גלגל נוב שלא גימון בתולמים טרן, כלומר שבתי מקדש. אמנם זה לא הפלישתים מחריבו, אבל יש פה איזה כנראה, המדרש אומר משהו באומות העולם שמחריב את בתי המקדש. דבר אחר, שאהרון מחזר בשדה פלישתים 7 חודשים. הוא היה בשדה פלישתים בגלל שנתת לו 7 כבשות הצאן. ובאמת הדברים האלה של הרשב"ם, זה מדרש, הבאתי אותו פה, המדרש רבה בבראשית אומר את זה, כן? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה נתת 7 כבשות בלי רצוני, חייך שאני משה בשמחת בניך 7 דורות. אתה נתת לו 7 כבשות בלי רצוני, חייך כנגד כן הורגים בבניך 7 צדיקים, חופני פנחה, אתה נתת לו 7 כבשות בלי רצוני, מחריבין בניך 7 הזה. ארוני חוזר, כי זה המדרש שהרשב"ם מביא. אז מה ראינו עד עכשיו? מה שאנחנו רואים שאברהם עושה הסכם שלום עם הפלישתים, כן? ויש עליו ביקורת מאוד מאוד נוקבת. על מה? על זה שהוא... יוצר חיים משותפים, כן, עם אומה אחרת, מישהי שהיא משבעים אומות, ואתה, אברהם, הוא להיות נבדל מהשימות אברהם ועם ישראל, אתה כאילו אומר, על ידי ההסכם שאנחנו נהיה כמונו וכמוך, נתחבר ביחד, כן? ולכן מגיע עליו גם ניסיון העקדה, מגיע עליו גם ניסיון העקדה בדבר הזה. וגם על זה שכאילו קצת על ויתור של ארץ ישראל גם, כן? קצת על ויתור של ארץ ישראל. אבל אמרנו, למה אברהם עושה את זה? ואברהם עצמו שעושה את ההסכם שלום, בכמה שהוא מבטא איזשהו אידיאל מאוד גבוה. אידיאל עליון שבאמת לעתיד לבוא יהיה אפשר לחיות בשלום עם עמים אחרים, וגם עם עמים מאוד רמאיים כמו הפלישתים, ומאוד רשעים אפשר לומר גם כמו הפלישתים, כן, לא תחיה כל נשמה נאמר עליהם, יהיה אפשר לחיות גם איתם בשלום, גם עם העמים האלה. אז הוא מבטא איזשהו אידיאל גדול, ולכן הוא מוכן לעשות את המסכם שלו, אפילו לשלם על זה, כדי לבטא את האידיאל הזה. אבל יש עליו את הביקורת הגדולה, וגם את ניסיון העקדה שמגיע בעקבות זה, לפי חלק מהרשב"ן, לפי המדרש הזה. עכשיו, כל זה באמת בפרשה עם אברהם. אנחנו עכשיו רוצים אבל לעבור לפרשה שלנו, הברית שלום של יצחק. אתה רוצה לשאול משהו? כן. אברהם לא כתוב שהוא עשה ברית עם החיטים, זה מדרש כתוב בזה, לא בפרשת של התורה. מה זה קשור לברית? לקנות מהם חלקת קבר? להפך שאולי להם ירור על זה. יש מדרש שאומר שהוא גם עשה איתם ברית שם, זה נכון, יש מדרש כזה שאולי איתם ברית, אבל בפרשת של התורה לא כתוב את זה. הוא עשה איתם חיטים, להפך הוא קנה את זה שאולי להם ירור, גם מבקיע הכל כדאי שזה לא להם ירור. טוב, בואו נתקדם. אבל אנחנו מגיעים עכשיו, רוצים להגיע מה ההבדל בין הברית של יצחק, ומה אפשר ללמוד בהבדלים של הברית של יצחק ושל אברהם, מה אפשר ללמוד אלינו, להסכמי שלום שלנו, ויש פה דברים שמאוד חשובים. תראו, לפני שאני קורא אפילו את הפסוקים על יצחק, מה אנחנו צריכים לשאול על הברית של יצחק? מה צריך לשאול על הברית של יצחק עם הפלישתים? מיותרת. למה צריך עוד ברית? אוקיי, אבל תראו מה ראינו עכשיו בעצם, שהייתה ביקורת מאוד חריפה על אברהם שעשה את הברית הזאת, נכון? אז, ובגלל זה אפילו קיבל את ניסיון העקדה. אז מן הסתם, אברהם הבין את זה, אחרי שהוא עשה את הברית, שזה לא היה, הקדוש הוא לא אהב את זה, הוא לא אהב את הדבר הזה. מן הסתם הוא הבין את זה, גם הקדוש הוא, המדרש אומר, חייך אני משה שבעה דורות, אגב, גם כתוב הרי שבאמת, כשבאו לכבוש את ירושלים, זה גם כן לא יכלו לכבוש את ירושלים בהתחלה, בגלל השבועה הזאת של אברהם לאבי מלך, אם תשקור ליון ליון נכדי, שהנכד של אבי מלך עדיין היה קיים, זה מה שאמרו לדוד, אתה סירך את העברים והפסחים, העברים והפסחים שישבו שם, זה פסלים כאלה שישבו עיוור ופיסח עם השבועה של אברהם אבינו, והנכד של אבי מלך עדיין היה קיים. לא יכלו לכבוש את ירושלים מהכניסה לארץ שבעה דורות. זה גם קשור לשבע, זה שבעה דורות עד דוד. עד דוד שבעה דורות, עד שמת הנכד של איזה, של אבי מלך. לא יכלו לכבוש שם את המקום. עד השיחה את העברים והפסחים, שבא בפיהם את הזה, פסלים כאלה שאחד צוחק, צוחקים על יעקב וזה. יעקב הוא הפיסח, יצחק הוא העיוור, צוחקים על יעקב ויצחק. את פלישתים, שמו להם פלישתים ליצנים כאלה, כן? ליצנים לא טובים, לא במובן הטוב, ממש לא. ליצנות לא טובה. אז הם שמו פתק, השבועה של אבי מלך, אתה לא יכול להיכנס לפה דוד. עד שמת, אז היה אפשר לכבוש את יבוס, אחרת לא היה אפשר. עקבו שבעה דורות, גם כן. אז השבועה הזאת יש לה ממש, התוצאות מרחיקות לכת. אז על כל פנים, אבל, אז איך יצחק אבל, אחרי שאברהם מבין, הקדוש ברוך הוא כנראה הביא לו את המסר, בדרכים כאלה ואחרות, שזה לא היה הדבר הכי טוב, הברית הזאת. אבל אז איך יצחק בא ועושה ברית חדשה עכשיו? עושה ברית עם הפלישתים? זאת שאלה מאוד גדולה. מה, אתה בא אחרי אברהם, למה אתה עושה ברית עכשיו? אתם שואלים עוד שאלה, מה צריך את הברית? זאת שאלה טובה, אבל זה אבי מלך בא אל יצחק, אבל למה אתה לא חושש לכל מה שהיה מקודם? לתוצאות שקרה עם אברהם, שלחכות שבעה דורות, ושבעה בתי מקדש, ושבעה, ארון השם, שבע חודשים בשדה פלישתים, ושבע צדיקים יפלו, המון דברים רעים שקרו מהפלישתים האלה שהשתעבדו בנו וכל זה. ניסיון העקדה כולו, יש כמובן עוד רבדים בניסיון העקדה, אבל אחד ההיבטים זה מצד הברית הזאת של אברהם, אחד ההיבטים. אז איך יצחק בא ועושה ברית עם אבי מלך? שאלה מאוד גדולה, שאלה מאוד גדולה. אז בואו ננסה לענות על הדברים, ונראה פה דברים מאוד חשובים. תראו, הפסוקים שדברים על יצחק אומרים ככה, וכל הבירות אשר חפו, יש פה דלג קצת, נתחיל פסוק אביו, ואבי מלך הלך אליו מגרר, אז יצחק היה בגרר בהתחלה, סתמו לו את הבירות, שם בקצרה, הפלישתים שם, אחרי זה הוא גם התעשר בגרר, ואז אבי מלך אמר לו, לך מאימנו, כי עצמת ממנו מאוד, בסדר? ואז יצחק הולך ויושב בבאר שבע. ובאר שבע גם כן הוא מצליח שם בזה, ואבי מלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרו ופירול שר צבאו. והוא אומר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי, ואתם שנעתם ותשכנו עם איתכם, למה באתם? ויאמרו, ראו ראינו, כי היה אדוני עמך, והוא אומר, תהיה נע עלה בינותינו, בינינו ובינך, ונחרטה ברית עמך. אם תעשה עמנו רע, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, אני שרה בשלום, אתה ברוך אדוני. ויעס להם משתה ויוכלו וישתו. וישו מבוקר וישבו איש לאחי, וישלחם יצחק ולכו מיתו בשלום. ואי בו יום אמרו ועבור עבדי יצחק, ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ואמרו לו מצאנו מים. ויקרא אותה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. וואי, יש לנו פה המון דברים להספיק. בואו תראו איזה דברים יפים יש כאן. למה צריך לעשות ברית חדשה, קודם כל? אז התשובה היא, תשובה פשוטה, למה צריך לעשות פה ברית עכשיו? למה אבי מלך בא לעשות ברית? הוא כבר עשה ברית עם אברהם, אז למה צריך לעשות עוד פעם ברית? מה התשובה? מה התשובה? נו, ואז מה? אז מה זה אומר? שהוא הפר את הברית, פשוט מאוד. הנה, התחלנו. בהתחלה הוא לא התחייב על הצאצאים שלו, נכון? הוא לא יכול להתחייב, לא, אני לא יכול להתחייב, אני לא יכול להתחייב, אמרנו עם אברהם. אבל על עצמו הוא התחייב, נכון? הוא התחייב על עצמו, וגם את זה הוא הפר. הוא לא יכול להתאפק אפילו על החיים שלו, על הצאצאים שלו, מההתחלה הוא התייאש, מההתחלה הוא התייאש על הצאצאים, אבל על עצמו לפחות הוא עשה ברית עם אברהם. אבל הוא הפר את הברית! אמר לו, הרי אני לא אפגע לא בך ולא בילדים שלך. ומה הוא עשה? סתמו את הבארות, וזרקו את יצחק מזה, מבאר שבע, נכון? אז אם אני לא אומר, תראה, אז אני הפרתי את הברית, אבל בסדר, נו, אתה יודע, זה הטבע שלי כנראה, אז בוא נעשה עוד פעם ברית, בבקשה. בוא עוד פעם ליצחק, בוא נעשה עוד פעם ברית. אתם יודעים מה קורה פה? עם מי אנחנו מתמודדים? זה מה שאנחנו מתמודדים היום, זה מעשה אבות סימן לבנים, זה התורה מדברת אלינו. מה חושבים שנעשה איתם הסכמים? וזה יעמדו ההסכמים האלה, זה יעמדו. אבי מלך, מההתחלה הוא ידע שהצאצאים שלו לא יעמדו בזה. הוא חשב שלפחות שהוא אולי יצליח, אבל גם הוא לא הצליח, גם הוא לא הצליח לעמוד בברית. אז הוא הפר את הברית עם יצחק, הוא בא עכשיו ליצחק, טוב, אז הפרתי, נו, לא נורא. תסלח לי בבקשה, בואו נתחיל מחדש, בואו נפתח דף חדש, בסדר? מה תהיה התגובה של יצחק? אתם חושבים, עוד מעט תראו מה תהיה התגובה של יצחק. אומר חזקוני, אומר את זה הרמב"ן, תראו מה הם אומרים פה, למה אבימלך בא ונכרתה ברית עמך? אומר חזקוני, אף על פי שכבר נשבעו אברהם ואבימלך עד שלושה דורות, מכל מקום ביקש אבימלך לכרות ברית חדשה ביניהם, לפי שהוא פשע בברית על דבר הבארות ועל ששלחו מאיתו, וגם הרמב"ן אומר את זה פה. יפה. ותראו איך מציג את זה הרשע העיר, שמאוד יפה, אומר ככה, ביקור זה של אבימלך אופייני ביותר, זה האופי של הפלישתים. הפלישתים שלנו, עוד מעט, זה כמובן לא צאצאים ביולוגיים שלהם, הפלסטינאים, זה לא צאצאים שלהם, ממש לא, אין להם פה זכות אבות, ממש אין להם, אלא זה פשוט, אבל השם נשאר אותו שם. השם פלסטינאים מגיע מאיפה? מפלסטינה, אדריאנוס קיסר הרחיב את הארץ, קרא לה פלסטינה, בנה על ירושלים את איליה קפיטולינה, את ארץ ישראל שינה את מדינת ישראל למדינת פלסטינה, כדי שלא יזכר שם ישראל עוד, לא יזכר שם ישראל עוד, וימחקו בני ישראל פה מהמקום ככה, אפרה לפומה של אדריאנוס קיסר. בכל אופן, אז זה נקרא פלסטינה, ממילא אנשים שקוראים פה נקראים פלסטינאים. הוא קרא לזה פלסטינאים, על שם הפלישתים הקודמים, אז הם קיבלו את אותו שם. אז השם שלהם, זה מבטא, זה התכונה, זה תכונה כזאת של שקרנות, תכונה כזאת של הקוזק הנגזל, כן, זה מה שקורה פה, הקוזק השודד, כן, השודד שצריך לרחם עליו, זה מי ש... אבימלך, זה האופייני של אבימלך, הוא השודד פה, הוא הרשע פה, הוא בא ליצחק, בוא בבקשה, בוא, ותראו איזה דברים נפלאים, לא יאומן פשוט, תפנה פה כמה דברים מופלאים, תראו, האופייני ביותר, עליו שהוא עצמו הפר את הברית שקראת עם אברהם, הוא הפר את הברית, נכון? היה רוצה מאוד לקבל שבועת ברית מיצחק. טוב, נו, מה לעשות? אני הפרתי, אבל צריך לעשות חדש. עד התקופות האחרונות של החיים הלאומיים יהודים, הייתה זו האומה היהודית אשר תמיד בכל המצבים והתנאים שמרה אמונים לבריתותיה עם האומות. ובשל נאמנות זו זכתה בכבוד ובשם טוב. עכשיו תראו גם איך אבימלך מגיע אליו. תראו מה זה פלישתיות, מה זה פלסטינאיות, תראו מה זה. אבימלך מה אומר ליצחק? הוא אומר לו, תראה, תעשה איתי, למה אתה צריך לעשות איתי ברית מחדש? כי נכון, אני הפרתי את הברית, אבל בסוף עשיתי לך טוב. איזה טוב הוא עשה לו? מה הוא כותב לו? אם תעשה עמנו רע, מה אומר לו? כאשר לא נגענוך. וכאשר עשינו ממך רק טוב, אני שלחך בשלום. כלומר, איזה טוב הם עשו עם יצחק? מה הטוב שהם עשו לו? שלא הרגו אותו בערך, כן. שלא גזלנו אותך, שלא הרגנו אותך, זה הטוב. תראו את הרשעי הזה, איזה לא יאומן. כמה זה כאילו, מה אפשר לצפות מהם? מה הם אומרים? מה אפשר לצפות מאיתנו? מה אפשר לצפות מאיתנו? שבסך הכל נשלחך בשלום. תראו את הרשע הריש, אופיינית היא גם הטענה, ונשלחך בשלום. כן, הם רואים עצמם כחסידים וישרים, על מה? על שגירשו אותו מבלי לגזול ממנו מקודם את רכושו. טוב שלא הרגנו אותך, שלא גזלנו אותך, תגיד תודה, נו, תקרות ידענו ברית, נכון? אנחנו כאלה איזה. אין ציפייה יותר מדי ליושר שמה. אין ציפייה יותר מדי שהם ייתנו משהו איזה, משהו מכובד. וזה משל, הרי זה המשל שחזל בעומק חוכמתם, מביאים את המשל המופלא הזה, בדיוק על אבימלך ויצחק. כולם מכירים את זה, סיפור, נכון? על האריה שנתקע לו עצם בגרון, מכירים את הסיפור הזה? ואז מה קרה? ומאיפה זה מגיע? זה מדרש, אתם יודעים שזה מדרש? זה מדרש, זה פירוש בעלי התוספות, את המדרש, זה פירוש בעלי התוספות. זה אבימלך ויצחק. אומרים, מה זה כאשר לא נגענוך ונשכה בשלום? מה אבימלך עשה טוב ליצחק? איזה טובה גדולה הוא עשה, כן? מה אפשר לצפות מהם שיעשו טוב בכלל מהפלישתים? משל להארי שנכנס לו עצם בגרונו, ואמר, כל מי שאוכל ליטול מכם אתן לו ממון רב. בא הגור שקוראים גרועה והכניס ראשו בפי הארי עד גרונו, והוציא העצם. הצליח להוציא את העצם. בא הגור ושאל שכרו להארי. אז מה אומר לו הארי? הארי אמר לו, הארי, לא די לך שלא אכלתיך כשהייתה ראשך בפי, אלא אף תשאל עוד שכרך. מה אתה רוצה עוד משהו? תגיד תודה. תגיד תודה שאנחנו לא, יודע מה, שלא מוחקים אתכם פה, אומרים לנו ליהודים. כך אמר אבימלך ליצחק, עשינו עמך חסד גדול שלא נגענוך, כי דרכנו להזיק כל הבא עלינו שרה בשלום. להבדיל, וזה לא דומה, ממש בקצרה, נזכיר דברים שהיו בשמחת תורה וכל זה שם בעוטף עזה, שהם היו כמה כאלה, חסידי אומות העולם של הנוחבות, ממש לא, אפה לפומה, אבל כאילו, שמה, שהם פגשו ילדים קטנים, אז הם כאילו רחמו עליהם. אנחנו לא, היו כאלה שגם רצו ילדים קטנים, לא, אבל היו כאלה שאנחנו לא רוצים ילדים קטנים, כאילו, הנה, חסידים וישרים, את, תגידו תודה, את הילדים הקטנים לא הרגנו, רק אנסנו ושחטנו ושרפנו, וזה אנשים גדולים. קטנים אנחנו, כן, אנחנו מאוד חסידי אומות העולם, כן? זה כאילו, מה אפשר לצפות מהם? תגיד תודה שלא הרגנו אותך, אומרים ליצחק. תגידו תודה שלא הרגנו לכם גם את ה... שאישרנו לכם את הדברים הכי הכי בסיסיים. אז ככה אבימלך בא ליצחק, אומר לו, בוא נקרות ברית חדשה. אם יצחק נופל בפח של אברהם, אז פה באמת, תראו, הבאר מים חיים פה, שואל את השאלה ששאלתי אתכם מקודם, בכלל שאמרתי, הפח של אברהם, כן, אברהם אמרנו, היה מחויב לעשות את הדבר הזה שלו, הוא היה מידתו מידת החסד, ולכן הוא עשה עם הפלישתים את ההסכם שלום, כי זה מה שאברהם. אבל הבאר מים חיים שואל את השאלה ששאלנו מקודם, הוא אומר ככה, וחוץ לזה, קושייה אחת קטנה, רבי חיים מצ'רנוביל, הוא אומר, וגדולה היא אליי, איך קראת יצחק ברית עם אבימלך? ואלון נודע מה אמר חזל, בשעה שקראת אברהם ברית עם אבימלך, המום על אחי אשר הייתי בונו של עולם, אדם יחיד דיירת מישהו עם לשון, וקראת ברית עם אות העולם, איך זה יצחק חוזר על אותה טעות? אז הוא רוצה לומר, מה שאמרתם פה, שבאמת, לא יודע, אמרתם את זה, אבל הוא רוצה לומר שבאמת, יצחק לא קראת ברית חדשה עם אבימלך. הוא רק בעצם אומר, נותן אישור לברית הקודמת. אני לא עושה אתך שום ברית, אבל אני מאשר את מה שעשית עם אבי אברהם, כן? זה מה שהוא אומר פה. ואכן נראה כי קריטת הברית, כדי לענות על השאלה הזאת, אז הוא אומר, אכן נראה כי קריטת הברית לא היה כלל עם יצחק מחדש. וכל עניין קריטת הברית, אני נשאר לאבימלך, הכל מה שקראת ברית עם אברהם. כן? אז בעצם הוא רק אומר, טוב, אני בסדר, אני לא אבטל את הברית של אברהם, זה שיצחק אמר לו, אתה ביטל את הברית של אברהם, ועכשיו ביכולתי באמת יצחק אומר, כאילו לבטל את זה, אבל אני לא אבטל את זה. אז כאילו הוא ממשיך את הברית של אברהם. ואנחנו רוצים לומר, אז יצחק לא קראת כאילו ברית חדשה. אנחנו רוצים לומר כאילו קצת יותר מזה. יותר מזה אפילו. שימו לב, יצחק מראה את הדרך הנכונה. איך עושים הסכמי שלום עם אנשים כאלה, שהם כמו האריה שאומר לך, תגיד תודה שלא הרגתי אותך. עושים איתם הסכמי שלום, שזה הטובה שהם יכולים לתת, והם מפירים את הברית שלהם תוך שנייה כמו אבי מלך. איך עושים איתם הסכמי שלום? יצחק מלמד את הדרך. בואו נחזור על הפסוקים של יצחק, מה כתוב פה? בא אליו אבי מלך ואומר לו, ונומת, הנה עלה בנותינו, בני בניך ונחרטה, ברית עמך, בוא נחרוט ברית. נכון? אז מה יצחק כתוב שיצחק עושה להם? ויעש להם ישתה ויאכלו וישתו, והשקיעו בבוקר וישבו איש לאחי וישלחם יצחק וילכו איתו בשלום. מה חסר פה? ברית, שמעתם? יצחק לא קוראת איתם ברית, באופן פשוט. יצחק נשבע להם, אבל לא ברית. מה נשבע? נשבע לו, אני יכול להישבע על עצמי. על מי אתה יכול להישבע? האם אתה יכול להישבע על הצאצאים שלך? לא, אתה יכול להישבע על עצמך. ברית זה משהו קבוע בינינו, שהוא מחייב גם את הדורות הבאים. יצחק לא עושה איתם ברית. אומר, בסדר, אני מוכן, כאילו, אתם פגעתם בי, אני מוכן למחול על כבודי ועל זה, אני מוכן להישבע שאני לא אפגע בכם. אבל לעשות ברית אני לא מוכן. יצחק הוא לא הוא לוקח את האידיאל הגבוה של אברהם, האידיאל הגבוה של אברהם שאומר, אני אעשה איתם ברית, ואני יבטא כאילו ירא שהמציאות אמורה להיות מציאות של שלום יחד עם העמים, ככה אברהם אבינו. אבל יצחק אומר, זה נכון, זה באידיאל וגם נגיע לשם, אבל בפרקטיקה, במעשה, היחס איתם הוא לא יכול להיות ככה. הוא לא יכול להיות באופן כזה. יצחק לא עושה איתם ברית. הוא רק נשבע להם, הוא לא עושה איתם ברית לדורות. אומר, זה לא נכון שאני אעשה איתכם הסכם, ואתם כולם תפרו את ההסכמים בינינו. אלא איך אני בעצם, אני מוכן להישבע שאני לא אפגע בכם, זה כן, נעשה איזה משהו מקומי, שלום מקומי. ולכן גם איך יצחק משלח אותם? איך יצחק משלח אותם? תראו מה כתוב פה. כתוב פה, וישבו איש לאחי ואשכם יצחק, ולכו מאיתו מה? בשלום. כשאדם אומר לחברו, איך הוא צריך להיפרד ממנו? לשלום. ולא בשלום. אומרת הגמרא, נכון? אומר החתם סופר פה, תראו, ולכו מאיתו בשלום, לא כתיב לשלום. כמו שמאחד, נפטר מן החי, יאמר לו, לך לשלום, שלום תכתיב, ושלום נתלה, כן? תראו משנה ברורה, נפטר מחברו, יאמר לו, לך בשלום, אלא לך לשלום, כשנפטר מנהלת, אומר בשלום ולא לשלום. אמר, זה שלום מאוד קטן, מאוד מקומי, בשלום. כשאני אומר לשלום, זה שלום שלו הולך כל הזמן, ל, 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 שיותר שלום, ויותר שלום, ויותר שלום, לשלום, 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 בשלום, עכשיו, יש בינינו משהו אינטרסנטי, מאוד מצומצם, מאוד קר, מאוד מדיני, אינטרסנט גדולות, נעשה עכשיו מנינו שלום, ולא יותר מעבר לזה. בשלום הוא שולח אותם, לא לשלום. אין פה שלום עם הפלישתים, אין דבר כזה. מה כן יהיה השלום, לפי יצחק? מה כן יהיה הניצחון על הפלישתים? מה הוא יהיה? מה כתוב בזה? יצחק עושה מה? מיד מה קורה אחרי ההסכם? והיא ביום ההוא ויבואו עבדי יצחק ויגידו על הלודות הבאר אשר עפרו. הבאר. כלומר, הקביעת עובדות בשטח, החזקה שלנו בארץ. יצחק עושה באר, קובע זה, ואז למה קוראים למקום? ויקרא אותו שיבה, תראו את ההבדל אבל. גם אברהם אחרי הברית קרא למקום, איך הוא קרא למקום? אברהם? באר שבע, טעות. איך יצחק קורא למקום? באר שבע, נכון, תכף תראה, אומר, ויקרא אותו שיבה, אומר יצחק, על כן שמאיר באר שבע עד היום הזה. יצחק ואברהם שניהם קוראים באר שבע. לא. אברהם קורא באר שבע, יצחק קורא באר שבע. וזה ההבדל הגדול. אומר הספורנו, אברהם לא קראתו באר שבע, באר שבע. באר שבע, כן? זה השם השבועה. שאומרים, שמדברים על מספר שבע, לא מחמש, שש, שבע, אלא חמש, שש, שבע, כן? שבע זה מספר. יצחק קורא למקום על שם הבאר. כלומר, מה הנושא של הברית ביני לבין אבימלך, אומר יצחק? אני לא, אל מה הנושא? הבאר שחפרתי, הבאר השביעית. אומר הספורנו, הבאר השביעית שחפרתי, היא הנושא. כלומר, מאיפה יגיע השלום בינינו? שאני אראה את הכוח שלי, שאני אראה את העוצמה שלי, שאני אראה את האחיזה שלי בקרקע. אני אתן לו שלום קר, שלום מדיני, לך בשלום. אני אעשה איתו משהו מקומי כזה של שלום, כי אני מביא מלך. אבל לא יכרות לו ברית, יעשה לו רק שבועה. אבל המקום ייקרא באר שבע. איך אנחנו קוראים היום למקום? באר שבע או באר שבע? על שם יצחק או על שם אברהם? שם יצחק. כי ככה זה הדרך. תראו הספורנו המתוק הזה אומר, נקרא את השורה האחרונה שלו, על כן שם העיר באר שבע בסגול מורה על השבועה ועל מספר השבעה. לא גם שבועה, אבל גם מספר שבע. אבל בימי אברהם היה שם העיר באר שבע בקמץ על שם השבועה בלבד. זה מה שעברה. לכן, ומה נשאר לדורות? הבדל תאומי בין שני המקומות. אברהם, הוא מייצג מידת החסד, את האידיאל, מה שאמור להיות. בעזרת השם, הפלישתים גם יעשו תשובה, וגם הפלסטינאים, והם יכירו במעלת ישראל, ויעשו שלום אמיתי. אבל כרגע במציאות, יצחק מידת הגבורה, במציאות, לא, לא מתרפסים. במציאות, אין הסכמי שלום חפיפים כאלה של, שיגידו לנו, שנצטרך להגיד להם תודה שהוצאנו את הראש מה, בשלום מהצוואר, מהפה של הארי. לא, ההסכם השלום יהיה באר שבע. הבאר שאנחנו חופרים זה יהיה הסכם השלום, כמו שמלמד יצחק בעזרת השם שנזכה.